אנחנו רבותיי הגענו לאמצע פרק שני, פרק עשירי, חלק ב', מורה נבוכים חלק ב', אמצע פרק עשירי, דיבור המתחיל וכן סיבות כל תנועת, כל תנועה גלגלית, ארבע סיבות. פי ג', נכון, פי ג'. אנחנו רבל רענן זכרוננו, במכלול הפרקים האחרונים אמרנו שלאחר שרבנו, אם אפשר לומר, ניצל את את העמדות של הפילוסופים אשר אמונים בדרך כלל על המדע בדבר מציאות השם, ייחודו ובלתי גשמיותו, והכוונה לביטוי ניצל כדי שאמונתנו שלנו בדבר מציאות השם, ייחודו וגשמיותו, תהיה על בסיס של קונצנזוס רחב ולא על בסיס של הקבלה שקיבלנו ממשה רבנו בלבד, זה דבר חשוב, אלא גם שיש הסכמה רחבה, אף על פי שיש פער עצום בין אמונתנו בדבר מציאות השם, ייחודו וגשמיותו, לבין למשל לבין שיטתו של אריסטו בדבר מציאות השם, ייחודו וגשמיותו. פער עצום, ואנחנו דיברנו על זה בעבר, נדבר עוד בעתיד יותר ויותר בעניין הזה. אבל לצורכנו כעת רק נאמר שזוהי שיטתו של רבנו, שהוא רוצה שהאמונה במציאות השם תהיה מוכחת, לכן הוא חובר אל אותם פילוסופים כדי שאכן באמת ההוכחה במציאות השם, ייחודו וגשמיותו, תהיה רחבה. גמר את החלק הזה, התקדם הלאה. אנחנו מאמינים בקיומם של מלאכים. זו שאלה בפנעת, מה זה מלאכים? אבל הכוונה לפחות במובן של שכלים נבדלים, ישויות שכליות נבדלות. שוב, גם כאן רבנו מנצל את העובדה שבתפיסה של הפילוסופיה הקדומה, שכאמור היא אמורה להיות מושתתת על המדע, היא מניחה שיש מה שנקרא שכלים נבדלים, ישויות שכליות, ולכן רבנו ניצל גם את זה כדי להוכיח את אמונתנו בקיומם של מלאכים במובן של שכלים נבדלים, ישויות שכליות נבדלות. והוא איננו עוצר כאן, הוא ממשיך הלאה בשיטתו זו, הכל כדי לבסס את אמונתנו שלנו. האמונה בדבר מציאות המלאכים אצל הפילוסופים היא נבעה כתוצאה מכך שהם תהו מדוע הגלגלים גרמי מרום יש מהם מתנועים תנועה סיבובית תמידית. יש הבדל בין תנועה מרחבית ובין תנועה סיבובית. תנועה היקפית, סיבובית, גלגלית, יש פסים שונים סביב עצמם, כל הזמן אומר את דרשני. למה זה? איך זה? איך זה קורה דבר כזה? ואז הפילוסופים הקדומים הניחו הנחה שקודם כל גרמי השמיים הם אינם כמו כדור הארץ, ועוד שכדור הארץ הוא בנוי על ארבעה יסודות, הרי גרמי השמיים זה יסוד חמישי, זה משהו ייחודי, לא כמו כולם. זה דבר אחד. ודבר שני, הם הניחו שיש לגרמי השמיים דעה, שכל, נפש, והיא חושקת אל מה שנעלה יותר ממנה מבחינת תכלית. והחשק הזה הוא שגורם לתנועה הסבובית הזו. ואז יוצא שלפי השיטה הפילוסופית הזו, בעצם יש שכלים נבדלים בגרמי השמיים ומחוץ לגרמי השמיים, שבגין ההוויה הזו מתקיימת התנועה הסיבובית ההיקפית הזו הבלתי מספיקה, הבלתי מספקת. אז רואים והם מאמינים או מניחים לצורך ההסבר של התנועה הסיבובית הזו שיש מציאות של שכלים נבדלים, אם כן זה תומך באמונתנו שלנו שיש מלאכים במובן של שכלים נבדלים, למרות שאצלנו המושג מלאכים הוא עשיר מגוון, הוא איננו רק במובן של שכל נבדל אלא גם כוחות בטבע ועוד כיוצא בזה. אבל כאמור הוריתם הדעת איך רבנו כל הזמן מה שמעניין אותו בשיטות הפילוסופים זה לא רק הפילוסופיה של עצמה, המדע של עצמו מעניין אותו, וזו מטרתו איך לבסס את האמונה של תורתנו הקדושה. זה מה שמעניין אותו, לא כי הוא לא יאמין בקבלת משה רבנו בלי הביסוס. האמונה בקבלה זה לטמן דפליק בה, אלא שיש אצל רבנו דבר חשוב מאוד מלבד האמונה של עצמה מכוח הקבלה. יש דרגה נעלה של דעת לא יביך בעובדהו, ואין לומר שעל ידי ידיעת השם יש חולת להתמודד עם הנבוכים, הם הללו שלא אחת יש להם שאלות קשות, ועם השיטה הזו של רבנו ניתן להתמודד עם הנבוכים. לא יש שיטתו. עכשיו ככה, בדרכו זו הוא הולך צעד אחרי צעד ומפנה את תשומת הלב שבהנחות הפילוסופיות המדעיות שהיו להם אז, זה שלגרמי השמיים יש השפעה על ההוויה אצלנו בכדור הארץ. עכשיו אני לא מדבר במובן האסטרולוגי המיסטי של האסטרולוגיה, דהיינו כאילו השפעה על כוונות, על רצונות, לא, אלא יש השפעות קוסמיות של גרמי השמיים על עולם הדומם, על עולם הצומח, על עולם החי, על עולם האדם. במובן הזה יש השפעות, וזה הרמב״ם לא מחיש, וכולם מסכימים. רבנו מתנגד בתקיפות מרובה מאוד לאסטרולוגיה אשר יוצרת מצב שישורר את הבחירה החופשית של האדם, אלא כל המהלכים שלו כאילו נקבעו על ידי סירופים של מזלות וכיוצא בזה. זה הרמב״ם שולל מכל וכל. אבל חום, קור, אוויר, צמיחה וכל כיוצא בדברים האלה, בוודאי שיש השפעות של גרמי השמיים על מה שיש בכדור הארץ. ראה ערך הימות הנעות בגלל כוח המשיכה של הירח, זו דוגמה אחת מני רבות. ואם כן, איפה רבנו מנצל גם את הפן הזה של העניין כדי להסביר דברי חז"ל? שני דברים עומדים בפני רבנו: להסביר תמיד את דברי התורה ודברי הנבואה בעניינים אלוהיים, ולהסביר גם דברי אגדה אשר הם מופלאים או לפעמים מאוד מאוד קיצוניים בתיאורים שלהם, ומטרתו של רבנו תמיד להעיר איך להסביר את דברי חז"ל או איך להסביר את דברי הנבואה. אז רבנו ניצל את ההשפעות של גרמי השמיים על עולם הדומם, הצומח, החי והאדם, כדי להסביר את דברי חז"ל במה שאמרו: אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע, מכה אותו ואומר לו גדל. זאת אומרת, מעבר לתיאור הציורי הזה, מזל, מכה אותו, עזוב את התיאור הציורי והתיאור המילולי, התיאור התכני הוא השפעות של גרמי שמיים על עולם הצומח, שזה ודאי דבר אמיתי, וברוח הזאת צריך להבין את הדברים, להסביר את הדברים. לכן רבנו כאמור מנצל את מה שאז ניחו מבחינה מדעית כדי להסביר את דברי חז"ל אלו וכיוצא בהם. לא נחזור על החלק הזה, רק אני מתקדם הלאה. כתוצאה מכך הוא מגיע למה שנקרא המספר 4. המספר 4 אתם יכולים לראות בדף קופי ב', שם סיימנו בשבוע שחלף. אז הוא מדבר ככה, הוא אומר: ועלה בלבי כאשר ידעתי זאת כי ארבע עיגולים הללו המצוירים עם ששופעים מכללותן כוחות בכל ההוויה והם סיבתם. כלומר, יש מה שנקרא צורות של הגלגלים והם ארבע. שוב, המספר הוא לא קדוש במספר הגלגלים, אבל רבנו מנצל את העובדה הזו שלמספר ארבע יש משמעות גדולה בעולם הפילוסופי המדעי מבחינת ההוויה, אם זה ארבע סיבות של התנועה המתמדת, שעוד מעט נחזור אל זה ונעיין בזה, ואם זה ארבעה יסודות, ואז רבנו כדרכו בקודש מנצל את זה בשביל להאיר דברי נביאים או דברי חז"ל במספר ארבע בעניינים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה וכיוצא בזה. זו דרכו, זו דרכו. למרות שהוא אומר: אני לא, המספר לא קדוש, אבל הם אמרו ואני מוצא בדברי חז"ל את זה. זו דרך להסביר את דברי חז"ל, זו דרך להסביר את דברי הנביאים. גם אם יחול שינוי מדעי בדברים האלה, רבנו יאמר מה שפירשתי זה לא קודש קודשים, כי הפירוש שלי הוא נחלק לשני חלקים או לשני סוגים. הסוג אחד, ללמד אותך איך לא להסביר דברי נבואה ודברי חז"ל כפשוטם, ועל זה דרכי שלי אני מבריח אותך מפרשנות פשטית בדברי הנבואה ובדברי חז"ל, וכן אני מראה לך שמותר לנסות ולהסביר את דברי חז"ל או דברי הנבואה בעקבות ממצאים מדעיים. היה בתקופות יותר מאוחרות אותם ממצאים מדעיים יחוק לא נכונים, אז הפירוש הזה ייפול, השיטה לא תיפול, כי אז אנחנו נקראים בכל נקודה של זמן על בסיס המדע המעודכן ובדרך שהקלטתי לך לנסות להסביר את דברי הנביאים ודברי חז"ל, שהם כאמור א' לא כפשוטם, ב' לנסות על בסיס המדע להסביר את הדברים. וכאן האדם יבוא ויאמר: רק רגע, אם באמת מכיר מספר 4 בתורת ישראל, ואם אתה הרמב״ם מחבר, שגם אצלו מצוי עניין 4, מחבר אותו לדברי חז"ל דרן ואין, אתה יוצר מצב שאם ייפול ההסבר, תיפול ההנחה המדעית, אז דברי חז"ל חס ושלום, או דברי הנביאים חס ושלום, כאילו לוקים בחסר, כאילו לוקים בחסר. כאן הרמב״ם מעיר, שאנחנו צריכים לדעת, יש חוכמה שחז"ל לוקחים בדורם מחכמי מות העולם, כמו שחכמי מות העולם לוקחים מאיתנו. כך שאם זה משתנה משהו, זה לא נורא. הם חז"ל, כמו רבנו יותר מאוחר, ניסו, כוחם שלם, להסביר דברים על בסיס אמצעים מדעיים. ויש לנו חוכמה שנמסרה משה רבנו, ואשר אומות העולם גנבו אותה מאיתנו. מהם דברים שהם קיימים ועומדים עד היום. כך שאנחנו לא יודעים אם דברי משה רבנו הם אשר נפלו, אולי דברי הפילוסופיה המאוחרת הם אשר נפלו. לכן אין מה לחשוש מאיזושהי פגיעה באמון בדברי חז"ל או בדברי הנביאים. אז שימו לב, אני נמצא בעמוד קורס צוות שכבר למדנו, רק בשביל לחבר עם הקופי ג', כי ארבע עיגולים הללו המצוירים עם ששופעים מכללותן כוחות בכל ההוויה והם סיבתם, יש לכל עיגול יסוד מארבעת היסודות. אותו העיגול מקור כוח אותו היסוד באופן מיוחד, והוא המניע אותו תנועת ההוויה בתנועתו. ויהיה עיגול הירח מניע המים, ועיגול השמש מניע האש, ועיגול שאר כוכבי הלכת מניע האור, ורוב תנועתם ושינויים האוויר, נכון. אני צריך שתות, ברוך השם, אני אמרו שעקום לבוא. עכשיו נחזור. ועיגול שאר כוכבי הלכת מניע האוויר, ורוב תנועתם ושניהם וחזרתם ועמידתם ושייתם רבה התגוונות האוויר ושניהו והתצמצמותו והתפשטותו במהירות. ועיגול הכוכבים הקבועים מניעים הארץ, וייתכן כי בשל כך קשתה תנועתה, כלומר תנועה כבדה, לא מהירה, מתקבל ההתפעלות וההתמזגות מחמת איטיות הכוכבים הקבועים בתנועתם. וכבר העירו על ייחוד הכוכבים הקבועים לארץ ואומרם, כי מניין מיני הצמחים כמניין אחדי כוכבים מכללות הכוכבים. וכך אפשר שיהיה הסדר שיהיו העיגולים ארבעה, והיסודות הנעים מחמתם ארבעה, והכוחות השופעים מהם במציאות באופן כללי ארבעה כוחות כמו שבארנו. וכאן הוא ייכנס למפרט נוסף בעיני שארבעה, כדי להגיע מכאן מאותם הנחות מדעיות להגיע לדברי חז"ל או דברי נביאים. ובכן, כן, למה גרמי השמיים גרמו להם להאמין שמה?
יש
מה אמרנו על התנועה הסיבובית ההיקפית? יש לך הסבר לתנועה ההיקפית? רגע, עזוב אותם, לך יש הסבר? אז הם ניסו לתת הסבר לתופעה, הם ניסו לתת הסבר לתופעה באמת שמעורר שאלה, מניין ולמה ואיך. מילא אנחנו מאמינים הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ישחר העדר המוחלט והטביע את הצבעים, אז אני אתרצי הטבע התנועה כפי. אבל הם שהם אומרים זה עניין של אילה בעלול, אילה בעלול, אילה בעלול. אז מה, מה קרה? מה אילה שלקח שגרמה את הדבר הזה? ודאי, כי הם אומרים על זה, כי שכל, שכל שהוא חלש חושק לחבור עם השכל היותר חזק, ולכן הוא נע, הוא נע. וכן סיבות כל תנועה גלגלית, ארבע סיבות, והם תבנית הגלגל, כלומר עגילותו. עכשיו שימו לב, הוא מנסה להסביר בארבעה הסברים או ארבע סיבות לתנועה ההיקפית הזאת, עברית הזאת. תבנית הגלגל, כלומר עגילותו, זה אחד המאפיינים שבגינו יש את התנועה הסיבובית. ונפשו, נפשו הכוונה כאן עצם התנועה, כוח התנועה שיש בו. נכון, נכון. מה מה?
נפשו
זה המלאכה. אוקיי, תכף. ודעתו אשר בא יתחיל כמו שבאנו, כן? עכשיו צריך לפרנס את הביטוי הזה. ודעתו אשר בא יתחיל כמו שבאנו, כן, כאילו, נכון. והשכל הנבדל שהוא חשוקו, שזה מחוצה מחוצה לגרם השמיים, כן? כן, אלא כי גבוה מעל גבוה, כן. אוכל והבן זה היטב, והבן זה היטב ובאורו כי אלמלא שתבניתו באופן זה לא היה אפשר כלל שינוע תנועה סיבובית ברציפות. זה מה שכל הזמן הטריד אותם להסביר את התופעה הזו, כי אלמלא שתבניתו באופן זה לא היה אפשר כלל שינוע תנועה סיבובית ברציפות, לפי שלא תתכן רציפות תנועה חוזרת כי אם בתנועה סיבובית בלבד. אבל התנועה הישרה מרחבית לאורך, כן, להבדיל מהתנועה הסיבובית, אבל התנועה הישרה ואפילו היה הנע חוזר באותו המרחק עצמו כמה פעמים, לא תהיה התנועה רצופה לפי שיש תנוחה בין כל שתי תנועות נגדיות כפי שהוכח במקומו. כלומר, התנועה הישרה, רבותיי, הרי מה גורם לתנועה הישרה? הנה, תקלו, הזזתי מכאן לכאן. למה? כי אני רוצה לשתות. זהו, זה נעצר. זו גם המטרה. התנועה לא ממשיכה. עכשיו אני מחזיר זה לכאן. למה? כי אני רוצה את השטח הזה פנוי. זו גם המטרה. זה נעצר. אז בתנועה הישרה יש תנועות נגדיות. יש רצונות, יש תכנונים, יש מגבלות וכיוצא בזה, ולכן היא לא נמשכת. אבל התנועה הסיבובית היא כל הזמן נמשכת. הנה מתבאר כי מהכרח בציפות התנועה החוזרת באותו מרחק עצמו שיהיה נע בסיבוב ולא ינוע כי אם בעל נפש, כאן צריכים להרים, ולא ינוע כי אם בעל נפש. הנה רבותיי, אתם רואים את הקוס הזה? הוא לא בעל נפש, לכן הוא מצד עצמו לא נע, לא תנועה מרחבית ולא תנועה סיבובית, כי הוא דומם, כי הוא דומם. באותו דבר הנייר, באותו דבר השולחן. לכן רבותיי, להבדיל אף ההבדלות, בדרך היינו כלבים, הם נעים, יש להם נפש, יש להם משהו שמניע אותם, פחד ממשהו או בעד משהו, לטרוף, לאכול וכיוצא בזה. להבדיל, הלאה, באתי מביתי לכאן, אז יש משהו שהניע אותי, ולכן רק לבעל נפש יש כוח תנועה, תנועה מרחבית. ואותו דבר שיש תנועה סיבובית. אם יש תנועה סיבובית ויש תנועה סיבובית, אז מה המקור לכך? נפש. זה מה שהוא אומר. מה מה? הכוח המניע זה נקרא נפש.
אם אנחנו רואים
ישות
שמסוגלת
לנוע בתוך יכולה חושית, אז יש נפש. לנוע, נכון. עכשיו ככה, אוכל, מה? קודם כל כאן כדור הארץ יכול להסביר אותו עד לכדור שחר, יכול לסיים כדור הארץ. אז לא היה נע כדור הארץ, היה במרכז וכולם סובבים אותו. היום אנחנו יודעים שכדור הארץ זה כוכב שהוא מתנוע על בסיס של כל מיני כוכב משיכה. לכן נאמר ככה, איפה זה? ולא ינוע כי אם בעל נפש, הרי נתחייבה מציאות הנפש. כלומר, מכאן שכל דבר שהוא נע بين تنوعة مرحبية وبين تنوعة سيبوبيت وبع النفس وبع النفس. فكمان لو هرية نفس شلانو الحين سعدام لنفس القرمشة مالي بيخرحي شيء قرم لتنوعة وهو هالتيور وتشوكات دبار شيء تطير كموش بقارنو هرى 23 التيور المحشبتي كان كي כמו שבעל חיים יש לו כדמיון, שם אין לו שכל, אבל דמיון, ומכוח הדמיון הוא פוחד ובורח, או מכוח הדמיון הוא מנסה לטרוף, כן? והאדם יש לו שכל, יש לו גם דמיון, אז הוא לא פועל רק מכוח הדמיון, אלא גם מכוח השכל. מכוח השכל הגעתי לכאן לשיעור, לא בגלל פחד או משהו, כן? אז אצל גרמי השמיים מוכרחים לומר שיש בגלל תנועת המסיבובית שיש להם נפש, וכיוון שלא מדובר בתנועה מרחבית, כי אנחנו רוצים להתמודד עם התנועה הסיבובית, אז יש לנפש הזאת תיאור מחשבתי שאליו היא חושקת, ובגלל החשק הזה נגרמת התנועה. כך הם הסבירו הקדמונים. הנה נתבאר כי מאחרי החסיפות התנועה חוזרת באותו מרחת עצמו שיהיה נע בסיבוב, ולא ינוע כי אם בעל נפש הרי נתחייבה מציאות הנפש, והכרחי שיהיה גורם לתנועה הוא הציור חשוכת דבר שיצטייר כפי שבארנו, וזה לא יהיה כאן כי אם בדעה או איל ואינה בריחה מבלתי מתאים כמו אצל הבעל חיים והאדם, ולא דרישת מתאים כמו אצל בעל חיים והאדם, והכרחי שיהיה מצוי מסוים אצל גרמי השמיים, אשר הוא אשר הושכל והייתה התשוקה לו כמו שבארנו. כי הרי הם תארו דרגות דרגות בשכלים הנבדלים, הם עוצמות גדולות יותר, ומכאן מקור התשוקה ומכאן הסיבה לתנועה. נמצאו אלה ארבע סיבות לתנועת הגלגל וארבעה אופנים מן הכוחות הכלליים השופעים ממנו אלינו, והם כוח חוויית הדוממים. עכשיו שימו לב, התנועה הזו היא גם משפיעה כלפי מטה, דהיינו כלפי כדור הארץ. וארבעה אופנים מן הכוחות הכלליים השופעים ממנו אלינו, והם כוח חוויית הדוממים, בכוח הנפש הצמחי, בכוח הנפש החיוני, בכוח הנפש ההוגה, כמו שבארנו, שכל אלה מושפעים מגרמי השמיים. הערה 27, לא, 28, נגיע עוד מעט. עכשיו ככה. ועוד, שכאשר תבחן פעולות הכוחות הללו, תמצאם שני מינים. הוויית כל מתווה ונצירת אותו המתווה, כלומר השפעה של גרמי שמיים על ההוויה אצלנו באה לידי פיצוי כפול. האחד, עצם ההוויה, נתאר לעצמנו שלא היה לנו חום שמש, לא היה לנו עוד כמה דברים שמשפיעים גרמי השמיים, אז לא הייתה תחייה, לא היו בעלי חיים, היו מתים, לא היו מתווים. אז עצם ההוויה היא מושפעת מגרמי השמיים, אבל עוד ביטוי שני. ומה הוא ביטוי שני? ונצירת אותו המתהווה. כלומר, נצירת מינו תמיד ונצירת פרטיו זמן מסוים. כלומר, עצם הפעילות של גרמי השמיים היא לא רק משפיעה על התהוות ההוויה, אלא על שמירת ההוויה, דהיינו שמירת המינים, שהמינים לא יוחדו. ובאמת אנחנו רואים כשיש שינויים מאוד מאוד דרמטיים במזג האוויר, תראו שזה משפיע על בעל החיים, יש בעל החיים שמתים או חולים, וכן עולם הצומח, ואפילו האדם עצמו מרגיש בכך וכו'. אז יוצא איפה שהגרמי השמיים בפעילותם הם א' מהווים כהוויה כאן, ושומרים על המינים של ההוויה הזו. הערה 28, מצירת המין תמיד שמין הסומח למשל קיים על האדמה מאז הבריאה, ואילו נצירת פרקיו כל עת או שיח זמן מסוים, עם שנים אחדות, עם עשרות או מאות. זאת אומרת, יש לגרמי השמיים השפעה על המין ועל הפרטים. אלא על המין זה קיום מתמיד, ועל הפרטים לפי תחלת החיים שלו, לפי תחלת הקיום שלו, הוא ננצר על ידי גרמי השמיים. עכשיו כך, זה לא אומר שהם לא מכירים בכך שיש לפעמים זנים מסוימים נחדו. הרי אנחנו מדברים על כל מיני יצורים שכבר לא קיימים, כי הוא מדבר על המין כמין, לא על זנים שבמין. זנים שבמין יכול להיות שיכולים להיכחד, אבל המין כעצמו, למשל, ניקח דוגמה, מין אדם, כן? מין אדם, או מין הקוף, כן? אז הוא מתקיים, אבל זנים שונים, במין האדם, במין הקוף, או כאלה דברים, יש יחדות, זה לא סותר מה שהוא אומר כאן. אוכל. אבל זה נכון, אבל זה לא מה שרבנו אמר. רבנו הוא לא אומר את דבריו שלו, הוא אומר דבריהם, והם האמינו. זאת אומרת, הניחו, אפשר לדבר על אמונה אצלהם, הנחה מדעית, הם הניחו שגרמי השמיים לא רק משפיעים על עצם ההוויה אלא על שמירת מינית ההוויה. הנה אני עובר ועוד, כן? ועוד, שכאשר תבחן פעולות הכוחות הללו, תמצאים שני מינים, הוויית כל מתווה ונצירת אותו המתווה. כלומר, נצירת מינו תמיד ונצירת פרטיו זמן מסוים. כללי זה ברור, אבל כאמור הם זה לא הם מדברים על מסירת המין והפרטים. עובדה שהם התחנו בין המין ובין הפרטים. עובדה כמו שאתה אמרנו, זנים יכולים לכם לבוא, זה לא נוגד, אבל מין
גם מין שווה,
זה לא שווה את העיקרון הזה.
אני יודע מה הוא מתכוון להגיד, השאלה מה הם אמרו. מה הם אמרו? נכון?
אני חושב שמתכוון למין, שומע, תומם, חי, מדבר. המין הזה לעולם יהיה.
אוקיי. 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 וזהו עניין הטבע, שאומרים שהוא חכם, שימו לב, וזהו עניין הטבע, שאומרים שהוא חכם, מנהל, משגיח. אני תמיד נהנה מהביטויים האלה שהם אומרים הטבע חכם, הטבע מנהל. אם תגיד להם אלוהים חכם, אלוהים מנהל, הוא יגיד לי תוכיח שיש אלוהים. כשהוא אומר טבע חכם, טבע מנהל, מה זה טבע חכם? מה זה טבע מנהל? מה זה? אם אתה מדבר איתי שולחן זה טבע, שמיים זה טבע, צמח זה טבע, נו ממתי גורם כזה מנהל את עצמו? ממתי מנהל את עצמו? זאת אומרת, יש להם בריחה. אני יודע, אבל ראו מי עשה אלס, ראו מי עשה אלס, את המנגנון מי עשה, זה העניין. לכן, מה שאני קורא תגר נגדם, שהם חכמים להסתלבט על הדתיים, והם לא מסתלבטים על עצמם. ממש, אתה תראה במיידי, יש שם מסתלבטים על הדתיים. אתה אומר לאלוהים, אז הוא אומר, תוכיח את זה של אלוהים. אז אתה אמר, מה דיברת עכשיו? דיברת על הטבע, על הדברים כאלה. לכן, אני עכשיו גלשתי לעולם הפולמוס, לעולם הפולמוס.
שכל
כך הם נמצאים באיזושהי מסגרת של בריחה. בריחה מהאמות ומהאמת. אוכן, נחזור לחזרה עניינים. וזהו עניין הטבע שאומרים שהוא חכם, מנהל, משגיח, והמצאת החי באומנות, כאילו מחשבתית, משגיח במצירתו וקיומו, והמצאת כוח מצייר, הוא סיבת מציאותו, וכוחות מזינים הם סיבת קיומו, ומצירת הזמן האפשרי. הכוונה הוא אותו הדבר האלוהי שמגיעים ממנו, שתי פעולות אלו באמצעות הגלגל. וזהו, זו השיטה שלנו, שבעצם הקדוש ברוך הוא כך ברא את עולמו. האלוהים מנהל את הבריאה, אבל באמצעות המלאכים. לא כי אנחנו צריכים לפנות לכוחות הטבע ולפנות לשכלים הנגדלים או לגרם השמיים. אסור לנו. אסור. אבל אלא שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, שעולמו מתנהל על דרך כוחות שברא. כן, זה נקרא באמצעות המלאכים. וזה מספר הארבעה, הוא נפלא. עכשיו שימו לב, כל המאמץ הזה שגייס לנו את מה שאמרו הפילוסופים על הארבע, כן? הוא לא חשוב אצלו מבחינה פילוסופית, מבחינה אסטרונומית, מבחינה מדעית, כמו שהוא מנצל את ההזדמנות כדי להראות לנו דרך איך באמצעות רעיונות מדעיים להסביר ענייני אמונה. הנה, וזה מספר הארבעה, הוא נפלא, הוא מקום התבוננות. במדרש רבי תנחומה אמרו, כמה מעלות היו בסולם? ארבע. כלומר, זאת אומרת, הסולם שעתו רינו, ראה במראה הנבואה, כן? וכמה מעלות היו בסולם? ארבע. כלומר, אומרו, והנה סולם מוצב ארצה, ובכל המדרשות מזכירים כי ארבע מחנות של מלאכים הם. כלומר, ביני מלאכים עולים ויורדים בו, שתי כיתות מלאכים עולים ושתי כיתות מלאכים יורדים, כן? אז תראו כמה רבינו, אפילו בהגדה, לא רק בגמרה, כשורה הגרסה, בדף בכתבי יד עתיקים כדי לדעת מה הגרסה הנכונה וכו'. מי היום שת לבו לדברים האלה? והוא דקדק מאוד, הנה. ובכל המדרשות מזכירים כי ארבע מחנות שמאחים הם, ונכפל דבר זה, וראיתי באחת המשעות כמה מעלות היו בסולם שבע. אתם אומרים, מלחג, מחפש, רודף, רודף, לראות, יש תזכרת, מה המשמעות של הדבר הזה? היא תתקיים, לא תתקיים. עד לכך כל דבר ודבר הוא ברר, כן? אבל כל המשעות וכל המדרשות מסכימים כי מלאכי אלוהים אשר ראה עולים ויורדים היו ארבעה, לא יותר, שניים עולים או שניים יורדים, ושארבעה נפגשו במעלה אחת ממעלות הסולם. כן, ושארבעה נפגשו במעלה אחת ממעלות הסולם ונעשו ארבעה בשורה אחת. ככה היו שניים ושניים, אבל במעלה אחת נפגשו ואז ארבעה, כן, ונעשו ארבעה בשורה אחת, השניים העולים והשניים היורדים. עד שלמדו מכך חדר, עד שלמדו מכך כי רוחב הסולם היה כשיעור עולם הוא שליש. רגע. כשיעור עולם הוא שליש. במראה הנבואה. כי רוחב המלאך האחד במראה הנבואה כשיעור שליש העולם. שנאמר וגבייתו כתרשיש. ונמצא רוחב הארבעה. עולם הוא שליש. זאת אומרת, אם כל רוחב מלאך האמור כאן הוא כתרשיש, זה הים, זה שליש, אז כמה שאנו? ארבעה שלישים. אז ארבעה שלישים זה עולם הוא שליש. עכשיו אמרו חכמים כדור הארץ שלנו הוא שליש ים, לא כמו הממצא של ימינו שאומרים שני שלישים מים, שליש ים ושליש יבשה ושליש מדבר, זה כדור הארץ. לכן כשאומרים שהעולם הוא עולם ושליש, שערי ארבעה מלאכים הוא ראה אותם, אז זה פרושו של דבר העולם והמפעיל את כדור הארץ, והמפעיל את כדור הארץ, וזה לא משנה ברגע זה מה מפעיל כדור הארץ, השפעה של גרמי השמיים, גרגלי מרום, לא משנה לנו, מלאכים, לא משנה. אבל כך אומר רבנו, תנצל את הארבעה שאתה מוצא בעולם הפילוסופיה כהנחות מדעיות, כדי לפענח את דברי חז"ל באגדה, ולתת להם משמעות, לתת להם הבנה.
מה עולה
ומה יורד? רגע.
עם ישראל יורד.
רגע, עכשיו אתה הולך לעולם אחר.
זה מה שמבלבל.
למה לבלבל?
אותי.
למה לבלבל? זה פירוש אחד, אשר מתאר את כל המבנה של העולם, ומפעילו, ויש מלאכים, דהיינו, דברי הימים של עם ישראל, אומות העולם, ששלטו בישראל, עולים ויורדים וכו'. מה?
מה הפירוש הראשון שהרמב"ם
הפירוש השני, זה רש"י אומר אותו בשם חז"ל. הפירוש הראשון מתאר את העולם, לא את ההיסטוריה של העם היהודי, אלא את הקוסמוס. שאז אם אתה אומר ארבעה מלאכים, ואם כל מלאך הוא שליש, אז יוצא לך שבעצם העולם כולו עולם ושליש, כך אומר המדרש. עולם ושליש. מה זה עולם ושליש? שלושה המלאכים זה שליש שליש שליש, זה כוח המים, כוח היבשה, כוח המדבר, כן? אז זה עולם, וכוח המפעיל כל אלה. אז זה עולם ושליש. זה מדרש שכוונת הדרשן הייתה לא לדברי הימים של העם היהודי, זה לא סותר, אלא כדי להסביר את הטבע של כדור הארץ, הקוסמוס, כן? זה... הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא מראה הנבואה, אומר לו ליעקב, תתבונן על כל כדור הארץ, ואתה תראה שכדור הארץ הוא רב גווני, לפחות בהסתכלות כללית, בעל שלושה גוונים, זה שלושה המלאכים, ועוד מלאך המפעיל, ואז תבין כיצד כדור הארץ מתנהל וכיצד מתהווה. הרי דיברנו על ההוויה שבאה מבחוץ לכדור הארץ, עצם ההוויה או שמירת ההוויה, זה המלאך הרביעי. לכן מה שראה מראה הנבואה לפי הדרשן הזה, יש עוד דרשנים אחרים, היא סודות של מעשה בראשית שיעקב אבינו אמר הנבואה. ברור? אוקיי. ודאי שיש עוד. ודאי שיש עוד. לא, לא. הרמב״ם כותב לא כאן, מקום אחר, הוא כותב, חלום הסולם זה מראה נבואה שיש לו משמעויות רבות. בדרך כלל אומר רבנו לא, מראה נבואה יש לו משמעות אחת ולא יותר. אלא שאנחנו מסופקים, זה אומר בכל, זה אומר בכל. הוא אומר שם לא, שם יש לו משמעויות רבות. כלומר שיעקב אבינו ראה באותו מראה נבואה הרבה דברים. הרבה דברים, ברור? אוכן, נאמר ככה. איפה הגעתי? כי רוחב המלאך האחד ממראה נבואה, שיעור שליש העולם שנאמר וגבייתו כתרשיש, ונמצא רוחב ארבעה עולם ושליש. ובמשלי זכריה, משלי זכריה לא שזכריה הנביא כתב ספר משלי, אלא הנבואות שלו הן ציוריות, הן ציוריות והן כמו משלים, כן? ובמשלי זכריה, כאשר תיאר ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים והערים הרי נחושת, אמר בפירושו, אלה ארבע, זאת אומרת, מי אמר פירושו? חרי הנביא. אמרת משל ואמרת נמשל. אמר פירושו, אלה ארבע רוחות השמיים יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ. זה ארבעה מלאכים שמתארים עצם קיום העולם, כמו יעקבים בחלום הסולם. כן, יוצאות מאדון מהקדוש ברוך הוא, מהתייצב, כדי לקיים את עולמנו שלנו, כדור הארץ שלנו. אז זה ראה במראה כזה, יעקב אבינו ראה במראה כזה, ושכרה ראה במראה אחר, אבל אותו רעיון, אותו רעיון. ועריהם, אלא כל מה שנתחדש, ומה שהזכיר נחושת, וכן אומרו נחושת כלל, תקר בכך שיתוף מסוים, כי המילה נחושת היא בעלת משמעות משתפת, יש לה כמה משמעויות, ותשמע עוד הערה בכך, תבינו כבר מעוטט לנו, לתערב אינשטיין, בכמן, חלק ב', סופר כפתף, וסופר מן ג', שהוא ידבר על נחושת במשמעויותיה. אוקיי, הלאה. תקר בכך שיתוף מסוים, ותשמע עוד הערה בכך, אבל, אומרם, כי המלאך שליש העולם, והוא אומרם, בבראשית רבה, בלשון זה, שהמלאך שלישו של עולם, הוא פשוט מאוד. השבב של רבנו שסתתי חשוד, הוא פשוט מאוד, כן? וכבר דארנו את זה בחיבורנו הגדול בהלכות, שם הוא דיבר על שיש שלושה דברים. יש דברים נבראים שהם גולה חומר וצורה, וזה כדור הארץ אנחנו, ויש גולם עם צורה, לא חומר רגיל, זה גרמי השמיים והגלגלים, ויש צורה בלא חומר, ששכלים מגדלים, כן? אז אתם רואים, שליש, 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 כן, סור, סור. הלאה, נאמר צורה כזו. הם סברו שלא. כי הרמב״ם כתב לפי שיטתם. השאלה אם עוצת לנו על חזרה או לא, זה ויכוח בינינו וחיים. אוקיי. שלא יקלקל אותך. כן. יש לך עוד את חיים אביך, שוודאי יעקב אחריך. וכן, נאמר ככה. אבל, אומרם, כי המלאך שליש העולם, והוא אומרם, בבראשית רבה, בלשון זה, שהמלאך שלישו של עולם. עכשיו, מה בני אדם רגילים? חושבים, יש איזה ייצור ענק עם כנפיים ועם אש בגודל של שליש העולם. כן, בגודל של שליש העולם. רק מה, אם נמשיך הלאה לפי הגישה הפשטית והפשטנית הזו, אז איפה אנחנו בכל העסק? כי אם יש ארבעה מלאכים כאלה וכל אחד הוא אש וכנפיים בגודל של שליש העולם, השלושה זה כבר כיסו את כל העולם הזה, איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? כן, ועוד השליש הנוסף. אוקיי, שימו לב, אני לא לחינם התחלתי לדגדג אתכם בזה, תכף תראו. הוא אומר ככה, הוא פשוט מאוד, וכבר בארנו את זה בחיבורנו הגדול בהלכות, כי כל הנבראים שלושה חלקים. הנה רבותיי, מה זה שליש עולם? השכלים הנבדלים בהם המלאכים, זה נקרא צורה ולא חומר, והשני גופי הגלגלים, שזה לא חומר רגיל לפי תפיסתם אז ואין צורה כמובן, והשלישי החומר הראשוני, זה היולי, מה שממנו כדור הארץ, כלומר הגופים תמידי השינוי, אצלנו זה תמידי השינוי, להבדיל מגרמי השמיים שהניחו הפילוסופים אז שהם אין בהם שינויים. והשלישי, החומר הראשוני, דהיינו החומר היולי שממנו כדור הארץ, כלומר הגופים תמידי השינוי, אשר תחת הגלגל. עכשיו תקשיבו, הרי למה הרמב״ם הלך בפילוסופיה וכל האסטרונומיה שהייתה אז? כל זה למה? כדי ללמד אותנו איך להסביר דברי חז"ל, ומדרש תנחומא זה דבר חז"ל, ואיך להסביר דברי נבואה, זכריה הנביא, יעקב, כן, איך להסביר דברי נבואה. ככה יבין מי שרוצה להבין החידות הנבואיות, והתעורר מתרדמת הפתיות, تعاو ايزي مال اخيم يو ايزي سولان زايا كاح هم متفعلين شهم كورين هم هم متفعلين متراشين بعني كشاني كوريت الدبار هذا ماشي لحشوب بسخلي اني عبيد ندعم ايزي دبارين نسلقين ياش לא מהגודל מהצורה, אלא מהרעיונות הנפלאים שיש. שימו לב, ככה יבין מי שרוצה להבין החידות הנבואיות, כי זה העיקר רבותיי. לא המחקר המדעי הפילוסופי שהיה אז, אלא השיטה בהסברת הנבואה. השיטה בהסברת דברי חז"ל. ככה יבין מי שרוצה להבין החידות הנבואיות, והתעורר מתרדמת הפתיות. וינצל מתהום השכלות וירום אל העליונים. אבל מה לעשות, רבנו ידע את מה שאנחנו יודעים, שיש כאלה שאומרים מה אתה מתעסק בדברים כאלה, תעזוב אותך, הכל כפשוטו, חסר לך באמונה שאתה הולך ומתעסק בדברים כאלה. אז אומר הרמב״ם, אוקיי, אבל מי שטוב לו לצלול בים שכלותו, אין סמס, ים שכלותו, וירד מטה מטה, לא למעלה מעלה, וירד מטה מטה, אינו צריך להגיע גופו ולא לבו, אלא כל מה שהוא צריך יתרוקן, לא יהיה בו כלום, שום תכנים, כן? ואז אם הוא יתרוקן, יתרוקן מכל תנועה, והוא יורד למטה, ישקע באופן טבעי. ולכן הרם כל מה שנאמר אובחנו אובחנו לכן הלב לא בתוך הכיס לחקוק את זה בלב, כן? אבל תבינו מהקטע הזה תבינו מה מטרת רבנו בכל החלק השני הזה שאנחנו הולך בעקבות הפילוסופים, רק הכל בשביל להדיר את האמונה, לחזק את האמונה, לבסס אותה בכל הפלא. עכשיו, פרק י"א. כן. לא הייתי אומר להראות שזה כבר קיים בדברי חז"ל. לא זו השיטה. לנסות להסביר את חידות חז"ל ואת חידות הנבואה. לדעתו של רבנו בהחלט כן. נכון. כשתביא לי את הממצא המדעי שלנו, תגיד לי, אני רוצה לראות לך. כן? אוכן. לא מפת הגדול. מפת הגדול זה השערה שלהם, הם בורחים ואומרים מפת הגדול. זה לא מפריע לי, אני לא שולל את זה. לא שולל את זה. כן. כן, זה לא שולל את זה. למה? נכון. כן. יש חייסבר על זה, פרופסור רבי עזר. גם הזמנו אותו כאן לארצות ודיבר פנינו. כן.
אפשר ככה להתחשת את זה ולהגיד שזה ניצח את הריטור של האחלם לא קדמון אליו.
מי?
אני אומר, המפת הגדול אפשר על זה, ככה, לא נועד
נכון. דה. לא באמצעות ממצא מדעי אתה מסביר אמונות ודעות, אמונות ודעות שלנו. אוקיי, דע כי ענייני התכונה, רבותיי, פרק י"ד, דע כי ענייני התכונה האמורים הללו, מה זה התכונה? אסטרונומיה, כן? עכשיו תראו איזה עקיצה. אם קראם והזיענם אדם לימודי בלבד, יחשוב שהם הוכחה גמורה שתורת הגלגלים ומניינם כחו. כלומר, אדם שבא מעולם מדעי אחר ובא מסתכל בדברים האלה של האסטרונומים, אז מתמטיקאי או פיזיקאי הוא יחשוב מה שכתוב כאן בספרי האסטרונומים זה קודש קודשים, כל דבר כן זה דווקא, כי ככה הוא אמון על המספר, על הדיוק והכל. אומר לו רבנו, אתה טועה, האסטרונום לא מעניין אותו הפרטים, מעניין אותו הכללות, כי בכללות הוא רוצה להסביר הסברים. ולכן טועים כל הללו אשר באים וחושבים שכל מה שנאמר בסלומה זה קודש קדשים. לא, זה לא קודש קדשים. וכן, דה, כי ענייני תכונה אמורים הללו, אם קראם והבינם אדם לימודי בלבד, יחשוב שהם הוכחה גמורה שצורת הגלגלים מעניינם כך הוא. ואין הדבר כך, ולא זו מטרת מדעי התכונה, אלא יש מהם דברים מוכחים שהם כך, כפי שהוכח שמסלול השמש מסלול נוטה מקו המשווה, וזה דבר שאין בו ספק. היום על קו המשווה אין בו ספק. אבל אם יש לו גלגל מחוץ למרכז או גלגל סיבוב, לא הוכח. יש השערות, אמרו השערות, אבל זה לא משהו, לא מעלה ולא מוריד. וזה ממה שאין בעל התכונה שם אליו לב, כלומר לפרטים. כן, כי מטרת, שימו לב כאן למשפט הזה, כי מטרת המדע הזה, כלומר האסטרונומיה, הנחת תכונה שבה אפשר שתהיה תנועת הכוכב אחת סיבובית שאין בה לא מהירות ולא איטיות ולא שינוי, ותהיה התוצאה מאותה התנועה מתאימה למה שנראה. כלומר, מה שמעניין אותו האסטרונום זה תופעה ענקית של תנועה סיבובית, הוא רוצה להבין אותה. את זה, זה מה שמעניין אותו. שאר הפרטים, מדייק, לא מדייק, השערות, זה מה יש. אני חוזר, כי מטרת המדע הזה, הנחת תכונה שבה אפשר שתהיה תנועת הכוכב אחת סיבובית שאין בה לא מהירות ולא איטיות ולא שינוי, ותהיה התוצאה מאותה התנועה מתאימה למה שנראה, וישתדל עם זאת למעט את התנועות ומניין הגלגלים כל האפשר, לפי שאם יכולנו דרך משל להניח תכונה שבה יתקיים הנראה מתנועת כוכב זה בשלושה גלגלים, או תכונה אחרת יתקיים בה אותו הדבר עצמו בארבעה גלגלים, הרי עדיף שנסמוך על התכונה מעוטת מניין התנועות. ולפיכך בחרנו בשמש יציאת המרכז על הנחת גלגל סיבוב, כפי שהזכיר בתלמיוס. ולפי העניין הזה, כאשר השגנו תנועות כל הכוכבים הקבועים תנועה אחת בלתי משתנית, ואין מקומותיהם משתנים זה מזה, הנחנו שכולם בגלגל אחד, ואינו נמנע שיהיה כל כוכב מהם בגלגל, ויהיו כל תנועותיהם שוות, וכל אותם הגלגלים עשירים שווים, ויהיו אם כן. עכשיו שימו לב, גם כאן רבותיי, כל הפרטים האלה הם הנחות, הם השערות, לא זה מה שמענית רבנו. תראו את ההמשך, זה מה שמענית רבנו. ויהיו אם כן השכלים כמניין הכוכבים, כמו שנאמר, היש מספר לגדודיו, כלומר לריבויים, לפי שהשכלים והגופים השמיימיים וכל הכוחות הללו, אז כל הכוחות הכל גדודיו. שמתם לב מה שמעניין אותו להסביר את דברי הנבואה, שערי הפסוק הזה זה בא מאיוב, זה נמצא באיוב, אז הוא נכלל בכלל כי זה הקודש. אז אם כן, איפה יש מספר לגדודיו? גדודיו של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר כל כוחות מרום הם גדודי הקדוש ברוך הוא, מלאכיו, שליחיו, בעצם ההוויה שלנו. לפי שהשכלים והגופים השמיים וכל הכוחות הכל גדודיו, זה הכרחי שיסוכמו מיניהם במניין. תארה תשע, כפי שכבר קדם בפתיחת חלק זה בהקדמה השנייה, שמציאות עצמים שאין סוף למניינם בטל. הלאה, ואפילו אם יהיה הדבר כך, לא ישתבש הסדר שקבענו במה שמנינו גלגל הכוכבים הקבועים עגול אחד, כמו שאנו מנינו חמשת גלגלי כוכבי לכת, על אף ריבוי גלגליהם עגול אחד. כי כבר הבנת את המטרה שהיא למנות כל הכוח אשר השגנו במציאות השגה כללית. הערה 12, על גוי, והכוונה הכוח הכללי המתפתל לכמה כוחות ובנות כוחות. אני חוזר, כי כבר הבנת את המטרה שהיא למנות כל הכוח אשר השגנו במציאות השגה כללית, מבלי להתעכב בדיוק אמיתת השכלים והגלגלים, אלא כל המטרה שכל הנמצאים מלבד הבורא יתעלה, נחלקים בשלושה חלקים, שכל הנמצאים, אלא כל המטרה שכל הנמצאים מלבד הבורא יתעלה. אנחנו יכולים לומר במקום הנמצאים הנבראים, ועדיין שוב מתוך חבירה אנריתו מתבטא במילה נמצאים, כל הנמצאים, אלא שכל הנמצאים מלבד הבורא יתעלה, נחלקים לשלושה חלקים. האחד, השכלים הנבדלים, שזה מה שאמר רבנו בהלכות סודי התורה, צורה בלא חומר. והשני, הגופים הגלגליים, שהם נושאים לצורות קבועות שאין הצורה עוברת בהם מנושא לנושא, וזה נקרא חומר וצורה, אבל לא חומר כמו שלנו, אלא יסוד אחר לגמרי, ואין אותו הנושא משתנה בעצמו. והשלישי, אלו הגופים ההובים הנפסדים, זה כדור הארץ שלנו, אשר חומר אחד כולל את כולם, ואצלנו בכדור הארץ הם דברים משתנים, כי הם הובים ונפסדים, ושההנהגה שופעת מאת השם מתעלה, על הביטוי של שופעת עוד רבנו ירחיב את הדיבור, ושההנהגה שופעת מאת השם מתעלה, על השכלים לפי מעלותיהם, כי יש דרגות דרגות, ומן השכלים שופע מהם ממה שקיבלו טובות ואורות על גופי הגלגלים, ושופע מן הגלגלים כוחות וטובות על זה הגוף ההווה הנסד, ועוצם מה שקיבלו ממקורם. אתם רואים? זו הייתה המטרה של רבנו, להסביר מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הוא עוד ידבר עליהם במפורש, אבל זה כל המטרה שלו שהוא חובר לעולם הפילוסופיה והמדע. ודע שכל משפיע, כל משפיע טוב מסוים בדרוג הזה, אין מציאות אותו המשפיע ומטרתו ותכליתו השפעת זה המושפע בלבד, כי התחייב מזה דבר בטל בהחלט, לפי שהתכלית יותר מעלה מן הדברים שהם בגלל התכלית. ואם כן, היה מתחייב שתהיה מציאות היותר מעלה ויותר שלם ויותר מכבד בגלל היותר שפל, ודבר זה לא ידמה ומזכיר, אלא הדבר כפי שאבאר, והוא שהדבר השלם באיזה אופן של שלמות, יש אותה השלמות בו כדי שלמות עצמו, ולא תעבור ממנו שלמות לזולתו, ויש שתה שלמותו וכדי שתעדף ממנו שלמות לזולתו. וכאילו תאמר על דרך המשל שיש אדם שיהיה לו ממון, מה שמלא צרכיו בלבד, ולא יעדף לו ממנו מה שישפיע בו לזולתו. ואחר יש לו ממון, מה שיעדף לו ממנו כדי לעשיר אנשים רבים, עד שהוא נותן לאדם אחר שיעור שיהיה בו גם אותו אדם עשיר, לא רק להתקיים דרגות דרגות. כמו בחומר, כמו בממון, כך בעניינים הרוחניים, ויעדף לו מה שעשיר בו אדם שלישי. כך הוא הדבר במציאות, שהשפע המגיע ממנו יתעלה מהקדוש ברוך הוא להמצאת שכלים נבדלים, שפע גם מאותם השכלים להמצאת זה את זה עד השכל הפועל, כי הכל הולך בצורה מדורגת, בצורה מדורגת. שפע אלוהי על שכלים גדלים, שכלים גדלים בינם ועצמם שופעים, ומהם לגלגלים, ומהגלגלים לחומר היולי, והחומר היולי על כדור הארץ בכללותו. עד השכל הפועל. השכל הפועל, אנחנו עוד נתעכב עליו. זה קיום תמידי. זה קיום תמידי. עכשיו, שכל הפועל, רבנו מזהה אותו, ואנחנו נראה את זה, ראינו, נראה, עם מה שאמרו חז"ל, שר העולם. שר העולם. אז כאילו, זה שהוא הגורם של עולמנו שלנו, כדור הארץ, שר העולם. והוא ממנו, מהשכל הפועל, אנחנו רוכשים את כוח החשיבה שלנו, או השכל הנקנה. איך, מה, מו, נשאיר עוד קצת להמשך, אבל לאט לאט. נו?
אוקיי. לא ענה לו.
אוקיי. הוא ענה.
הוא ענה תשובה.
רק ענה בזה.
הוא
ענה. רק ענה. צריך לענות כל אדם בהתאם לו. אוקיי. אוקיי. שפע גם מאותם השכלים בהמצאת, אתה יודע, יש בני אדם שמדברים איתי בעניינים אלו, ואני רואה שלמרות שהם אנשים נשארים ראי שמיים והכל, אבל זה חוקים ממוסדים כאלה מדייקים. הוא אומר לי, את הדברים מתלהב והכל. ואז, אם אני אעשה ככה, מה שאני מסכים, זאת אומרת, אני לא דיברתי. אז אני אעשה ככה. אז רגע, שפת הפנים הזו, זאת אומרת, כאילו, דברים מתמיהים. הוא לא מבין? לא מבין. אז אתה לא תשובה לכל אחד אחד בהתאם לו, כן? אוכן, נאמר ככה. לא, אני משאיר את זה לחכמים שיודעים לקרוא את שפת הפנים. אוכן, נאמר ככה. שהשפע המגיע ממנו יתעלה להמצאת שכרים גדלים, שפע גם לאותם השכרים להמצאת זה את זה, עד שהשכל הפועל, ושם נפסקה המצאת הנגדלים. וכל נגל שפעה גם ממנו מציאות מסוימת, עד שנסתיימו הגלגלים אצל גלגל הירח, ואחריו הגוף הזה ההווה הנפסד, כלומר החומר הראשוני והחומר היולי, ומה שהורכב ממנו. וכל גלגל מגיעים ממנו כוחות אל היסודות, עד שנפסקה שפיעתם עם תכלית האביה והסד. עכשיו שימו לב, עוד פעם, זוכרים את הסיום בפרק הראשון? וכל הדברים הללו כבר בארנו, שאינם סותרים מאומה ממה שהזכירו נביאנו ונושאי תורתנו. תבינו, זו המטרה של רבנו, אין זו לדעת. כן? לא כמו שאנשים חושבים, מה בא ללמד אותנו אריסטו? מה הוא חסיד של אריסטו? אדוני, אם אתה ראוי הייתי לקח רצפה גחל שמלך על שפתיים שרח חתת חד חופר. רבותיי, אתם יודעים, הוותיקים של החבורה, אני קורא לרבנו שני תוארים, החזון איש לאמונה, שנו התיאור של חזון איש דקדיקן בעולם ההלכה והכל, כן? זה הדקדיקן בעולם האמונה בצורה החזקה ביותר. מחמיר, מחמיר בענייני אמונה. אני תמיד אומר לאחרים, אתה לא יודע כמה אתה נחשב, או בער או כופר לפי הרמב״ם, כן? אם תדע את דברי הרמב״ם, אז תבהל, כי אתה עוד צריך להחמיר על עצמך בהרבה חומרות. אז זה חזון איש. אבל, רבותיי, זה רבותיי גדול המאירים את האמונה. ותראו, כל מה שמשתמש במדע רק בשביל לחזק את האמונה, להעיר אותה, מתאר אותה. וכן, בכל הדברים הללו, כבר בארון, שאינם סותרים מאומה, ממה שהזכירו נביאנו בנושאי תורתנו. לפי שאומתנו, אומה חכמה, שלמה, כמו שפרש יתעלה על ידי האדון, כלומר משה רבנו, אשר הביא לשלמותנו, משה רבנו, הביא לשלמותנו על דעת התורה שעודלנו מהשמיים, ואמר, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אלא שכאשר כלו טובותינו רשעי העמים הצחלים, כלומר הללו שבאו והענישו אותנו, כבשו אותנו, זה יכול להיות, לקחו מאיתנו אוצרות החמד שלנו, שכלו טובותינו רשעי העמים הצחלים, והשמידו חוכמותינו וספרינו, א', השמדה, ב', גזלה, לקחו גם, השמידו חוכמותינו. מה עושים להבדיל אלה אשר נמצאים בהר הבית המוסלמים? משמידים כל ממצא היסטורי שם בארכיאולוגיה, ממש משמידים אותו עד אשר דק, עד כדי כך. וכן, אז והשמידו חוכמותינו ספרנו והעבידו חכמנו עד שחזרנו להיות שחלים כמו שיעד לנו בחטאינו, ואמר, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונם כסתר, ונתערבנו בזה, ועברו אלינו ונתערבנו בהם, כלומר נהיינו מעורבים איתם, התערבנו זה נהיינו מעורבים איתם, ועברו אלינו השקפותיהם כמו שעברו אלינו מידותיהם ומעשיהם, וכמו שאמר בדמיון המעטים, ויתערבו בגויים וילמדו מעטיהם, כך אמר במה שעברו אלינו השקפות השחלים ובילדי נוכרים הספיקו. תרגמו יונתן בן עזיאל עליו השלום, ובנמוסי עממיה יחון, וכאשר גדלנו עם הרגל השקפות השחלים, באו הדברים האלה הפילוסופים כאילו הם זרים לתורתנו. שם לב, הרמב"ם ידע שבאים בני אדם ואומרים, מה אתה רואה בשדות זרים? מה אתה לוקח מאריסטו? מה אתה לוקח מאפלטון? הוא אומר, אדוני, יש הרבה דברים מאריסטו ומפלטון שהם לקחו מאיתנו. הם לקחו מאיתנו. כן? הואיל וכבר הזכרנו בדברינו, באו הדברים אל הפילוסופים כאילו הם זרים צורתנו, כזרותם מהשכבות השכנים. ואין הדבר כן, אומר הרמב"ם. והואיל וכבר הזכרנו בדברינו כמה פעמים השפע מאת השם ומן השכלים, ראוי שנבאר לך אמיתתו של השפע מאת השם. כן? כלומר, העניין שמכנים אותו שפע. ואחר כך אעסוק בדברים בחידוש העולם. אז רבנו הבטיח לנו שיבאר מה כוונתו לעניין השפע האלוהי.